בוקר טוב. ברשות הרב הגאון רצון הרוסי, רבה של קריית אונו, אב בדין לדיני ממונות וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב יוניון מלוס אנג'לס, הרב בר שלום ורבי צדוק, אף על פי שאינם כאן. אני אדבר, אני אשתדל בזמן שיש לי לדבר על העניין של פסיקת חיות והחלשת חיות, ונדון בפוסקים, ובעצם בגדול השאלה היא, אדם שרוצה לפתוח חנות או עסק ליד חנות חברו, האם מותר לו או אסור לו, ואם כן, מדוע? המקור למושג של יורד לאומנות חברו מופיע בגמרא בכמה מקומות. במסכת סנהדרין דרשו חז"ל, ואת אשת רעהו לא תימא. אומרים חז"ל, זה שיורד לאומנות חברו. לא עשה לרעהו רעה, דורשים חז"ל במסכת מכות, שלא ירד לאומנות חברו. זאת אומרת, מבואר בגמרא בסנהדרין, מסכת מכות, מדברי קבלה חז"ל דורשו, שאסור לאדם לרדת לאומנות חברו. וצריך עיון מה גדר האיסור של לרדת לאומנות חברו. יש מושג שנקרא גזל, יש מושג שנקרא גרמה, אבל מושג של יורד לאומנות חברו לא עומד במושגים האלה. גזל משמעותו ממון שבא לידי חברי, אסור לי לגזול אותו ממנו. גרמה בנזקין זה הפסד שאני גורם לחברי שלא בידיים. אבל מניעת הרווח יורד לאומנות חברו, זאת אומרת הוא גורם לו שלא יהיה לו רווח. מניעת הרווח זה דבר שאין בו לא משום גזל, ולא משום מזיק. וכתוב בתלמוד הירושלמי באיזהו נשך, שהמבטל כיסו של חברו אין לו עליו אלא תרעומת. אז מה בדיוק האיסור של יורד לאומנות חברו? אמרה מרוטנבורג בתשובה כתב שבאמת כל האיסור של יורד לאומנות חברו זה רק ממידת חסידות. ככה דעתו בסימן תפרש עין זין. וככה משמע מפשטות לשון הגמרא במסכת מכות, שזה רק מדיני חסידות. מרן הבית יוסף בחושן משפט, סימן קוף נון וב, באמת כתב, שזה רק דברי תקנה דרבנן, מפני תיקון העולם, כדי שאדם לא יפסיד את חברו. מעניינת שיטתו של מרן החתם סופר, שאומר שיורד לאומנות חברו איסור גזל מהתורה. כך הוא מחדש. והוא מבסס את העניין הזה מהספרי, שם כתוב, ושפטם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו, דרשו חז"ל, אל תקרא גרו, אלא גרו, שזה מלשון דיורים, שיש חובה על בית הדין לדון בדברים שבין אדם לחברו, בענייני דיורים, בענייני עסקים, וכך משמע בלשון הגמרא מסכת סנהדרין בדף זין, גם שם חז"ל דרשו את הפסוק ובין גרו, אפילו בין תנור לקיריים. אסור לדיינים להגיד לאחים שחלקו בשותפות או לשותפים, אתה קח לך תנור, אתה קח לך קיריים. משום שהערך של התנור גדול מהקיריים, וצריכים לדון בין אדם ובין גרו, וצריך לשלם את ההפרש. גם משם רואים שיש כזה מושג שבית הדין מתערב בענייני מן היישוב המדינה ודברים שבין אדם לחברו. הרמב"ן על הפסוק שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, אומר הרמב"ן שזה לא הכוונה חוק, ממש חוקי התורה, והביא ראיה מיהושע שגם שם כתוב וישם לו חוק ומשפט בשכם, והוא מבאר על פי הספרי שהכוונה חוק זה חוקים ש חוקק יהושע, תנאי יהושע שמופיעים בגמרא במסכת מרובה, שזה תנאים וחוקים שבית הדין תיקן לפי מנהגי המדינות. זאת אומרת שיש כוח לחכמים לתקן תקנות, אבל הם בגדר גזל, כיוון שיש מצווה על הדיינים לדון בין אחי ובין גרו. וכך נראה דעת הרמה בתשובה והרוקח ובא בים של שלמה בתחילת פרק שלישי במסכת קידושין והמסעת בנימין. בקיצור, יש כאן מחלוקת גדולה בגדר של יורד לאומנות חברו. האם זה רק ממנהג חסידות? האם זה גובל בגדר תקנת חכמים פני תיקון העולם ושיטת החתם סופר וסיעתו, שזה איסור מהתורה של גזל? בואו נדון במקורות של הדברים. יש גמרא במסכת בבא בתרא, בפרק לא יחפור, מחלוקת בין רב הונא לרב הונא ברד רב יהושע, בבן מבוי, שהקים רחיים לעסקים במבואו, ובא בן מבואו וגם רוצה לשים רחיים באותו המבוי. האם הוא יכול לעכב עליו או לא? רב הונא אומר שבן המבוי יכול לעכב עליו. רב הונא ברד רב יהושע אמר שהוא לא יכול לעכב עליו. הוא מודה רב הונא ברד רב יהושע ובן עיר אחרת שבא לדור בעיר הזו, שבן העיר יכול לעכב עליו. מה ההבנה לפי רב הונא ברד רב יהושע? מה ההבדל בין אותו מבוי לבין עיר אחרת? אז כתבו האחרונים לבאר את הדברים האלה, החתם סופר והשואל ומשיב, שיש מושג שנקרא חזקת היישוב. חזקת היישוב, כיוון שהיישוב ובני העיר מעלים מיסים לעיר, יש להם זכות כמי ששכר את המקום לכל רווח שיבוא בעיר. ולכן אין אפשרות לבין עיר אחרת שלא נושא במסע של המס לבוא ולגזול את הרווחים שיש להם. ולכן בין עיר אחרת לכל הדעות יכול לעכב, יכול לעכב עליו מלבוא ולהפריע לו ברווחיו במקום. אבל בין אותו מבוי טוען רב הונא ברד רב יהושע שהוא לא יכול לעכב עליו. זאת אומרת שלפי רב הונא ברד רב יהושע, אם נפסוק מותו, תכף נראה שכל הפוסקים בעצם פסקו כמותו, מי שגר באותה עיר ורוצה לפתוח חנות ליד חנות חברו, לכאורה אין שום איסור בדבר. וככה פסקו רבנו אשר, רב אלפסי, הטור והמחבר, וכך נראה מדעת הרמה שלא יסי כלום, ולכאורה דעתם כרב הונא ברד רב יהושע. רק מה רבותיי, יש בית יוסף מעניין שמביא את המורדכי בלא יחפור בשם אבי אסף, והדברים שאני אומר כבר נשפך עליהם הרבה דיו בבתי הדין הרבניים, בדיני אבי אסף הזה. אבי אסף מחדש, הוא דן במבוי שאינו מפולש, שראובן היה לו חנות, מבוי שאינו מפולש, זאת אומרת שהוא סגור משלוש רוחותיו, וראובן הייתה לו חנות ממש בתוך המבוי. בא שמעון והקים בתחילת המבוי חנות. על ידי שהוא הקים את החנות, כל האנשים שמגיעים לשם, כיוון שהוא עומד בראש המבוי, אף אחד לא מגיע יותר לראובן. האם זכותו של ראובן לומר לשמעון, אתה מפסיק את חיותי? כתב אבי אסף שיש לו זכות לומר שאתה מפסיק את חיותי, והוא יכול לעכב עליו. וכתב, כמו שכתב רב הונא, מרן הבית יוסף כותב שהדברים הם לא נכונים, משום שלהלכה פסק הריב הרב אלפסי והשולחן ערוך, שהולך לפי השיטה של רבנו אשר והריף, שהלכה כרב הונא ברד רב יהושע. זאת אומרת שהבית יוסף שלל את דברי אבי אסף. הדרכי משה במקום כותב, שנראה לו לומר שבכזה מקרה, שאדם פותח חנות באופן שיורד ממש לחיי חברו, באופן כזה כולם בעצם יודו שאסור לעשות את הדבר הזה להלכה. וככה דעת הרמה בתשובה בסימן י'. החתם סופר מביא את הגאות מימונים משכנים, שגם ציטט את דברי אבי אסף להלכה, שאדם שפותח חנות באופן שפסיק לחיותי ממש, יש בזה איסור לכל הדעות. והחתם סופר כתב שעל פי דברי הגאות מימוני, שהלך בשיטת אבי אסף דרכי משה, הוא פוסק להלכה שאדם שמפסיק את חיות חברו ממש, לכל הדעות אסור לא לעשות את זה. והחתם סופר מעריך, ולא, בגלל הזמן הקצר שלנו, קשה להיכנס לכל דבריו של החתם סופר לבאר את הסוגיה ולא יחפור, אבל תורף דבריו לחלק בין פסיקת חיות להחלשת החיות. להלכה מעלה החתם סופר. שאדם יכול לפתוח עסק ליד חנות חברו באופן שהוא לא, באופן שהוא רק יחליש את חיותו. זאת אומרת, לקוחות יפקדו את שתי החנויות ובאופן כזה אין איסור. אבל הוא יצויר שעל ידי שהאחר פתח עסק, הלקוחות יפקדו רק את העסק שלו ולא של הראשון, זכותו לעכב עליו. מקור לשיטת אבי אסף, לכאורה, יש מהגמרא בלא יחפור, שם הגמרא מביאה את ההלכה של מצודת הדג. שם הגמרא אומרת, מרחיקים מצודת הדג מן הדג אם לא ריצת הדג. זאת אומרת, אדם דייג שכבר תפס מקום לדוג דגים, צריכים להרחיק את האנשים משם. זאת אומרת, לכאורה יש ראיה לרבונה, אומרת הגמרא, שבמקום שאדם מפסיק את, מפריע לפרנסתו של השני, אפשר לעכב עליו. הגמרא שם דוחה ואומרת שדגים זה דבר שונה. יש כמה שיטות בראשונים. אני רוצה להעיר מה שכתב הבית אפרים, כדי שאנחנו נדבר להלכה. הבית אפרים אומר שלפי דברי הרי"ם מגש המפורסם, בשיטה המקובצת שם יש ראיה לדברי אבי אסף. משום שהוא מבאר שהגמרא אומרת שם ככה, אדם שהטיל חכה בים, והוא הצליח, יש לו, הוא על הכוונת שלו דג גדול, ועל ידי שיבוא אחר ויטיל את החכה, יבואו דגים קטנים לחכה שלו, אבל הוא מגלה לנו מה קורה בעולם המים. דגים קטנים מגלים לדג הגדול שנפרסה מצודה עליו, ואז הדג הגדול יימנע מלבוא. כך אומר הרי"ם מגש, שזה מה שקורה בעולם המים. והגמרא מתרצת בעצם ואומרת שדגים זה ממש פסיקת חיות, כי על ידי שהאחר יבוא ויטיל חכה במים, הוא גורם לראשון להפסיד בכלל את הדג שלו. זה מקור לדברי אבי אסף, שבמקום שיש פסיקת חיות, אז לכל הדעות זה אסור. אבל כתב הבית אפרים שזה רק לפי דברי הרי"ם מגש, אבל לפי איך שבהרו את הגמרא רש"י והרמב"ן אין ראיה לדברי אבי אסף. כיוון שאני רוצה לקצר, אני רק אגיד את מסקנת הדברים, שהבית אפרים שולל לדברי החתם סופר ומוכיח שהדברים לא נכונים ולא פוסקו כאבי אסף. שמי שהתבונה בדברי אבי אסף, שזה בעצם המורדכי בלא יחפור, הוא מביא את הדברים לשם הרעבן אבי אסף. הרעבן שאל את גאוני דורו, במקום שיש פסיקת חיות, מה עושים להלכה? והם אמרו לו, הלכה כרב הונא ורב יהושע, שגם גם במקרה כזה אי אפשר לעכב עליו. זאת אומרת, אין מושג של פסיקת חיות. הרעבן עצמו הסתפק, ובמקום אחר, הוא שאל את גאוני דורו, אבל נשאר בספק, במקום אחר הרעבן כתב כדעת רבותיו, ולכן להלכה אי אפשר לסמוך על דברי אבי אסף. ככה טוען הבית אפרים, שלהלכה אנחנו לא פוסקים כדברי אבי אסף, ומעולם לא שמענו על מישהו שיבוא לפתוח חנות, ויגידו לו שאתה מפריע לשני בגין פסיקת חיות. וכך כתב הבית שמואל האחרון, והסכים עמו גאונב בדין דקרקה, שלכן הפוסקים השמיטו בכלל את הדין של מצודת הדג. וכך כתב המאירי, וזה לשונו, אין הלכה כן, אלא פורס ואינו נמנע, אדם יכול לפרוס ולהטיל את חכתו, ולא חוששים לפסיקת חיות. זאת אומרת שיש לנו מחלוקת בעצם בגדולי הפוסקים להלכה, האם במקום שיש פסיקת חיות ממש, זאת אומרת אדם פתח עסק וגרם הפסד ברור לחברו, האם באופן כזה הוא יכול לפנות לדין תורה ולעכב עליו או לא? שיטת החתם סופר וסיעתו, ובעצם מקורו מאבי אסף לאסור, הבית אפרים והרבה אחרונים חלקו עליו. מדעת הלבוש בסימן קוף נון וב, משמע שהוא נקט בדעת הרמב״ם, וגם לא בדעת השולחן ערוך, בדעת הרמב״ם, כדעת החתם סופר, אבל כבר הסמא גמגם בדבריו, וקשה עכשיו להאריך בפאת קוצר הזמן, רק נציין שממש דעת רוב רבותינו הפוסקים לשלול את דברי החתם סופר, ולא לחוש לדבריו, ואין הלכה כדברי אבי אסף. הגמרא בלא יחפור, הגמרא מסתפקת ככה. להלכה נפסק רב הונא ברד רב יהושע, שבן מבוי לא יכול לעכב עד בן מבואו מלפתוח חנות באותו המבוי. מבן עיר אחרת יכול לעכב עליו. הגמרא מסתפקת, האם בן מבוי אחר גם יכול להטיל, לשים חנות במבוי של חברו. הגמרא מסתפקת ולא הפשיטה. הגמרא לא פשטה את הספק. להלכה כתבו רבנו אשר ורב אלפסי, שכיוון שהגמרא לא פשטה את הספק, להלכה כרב הונא ברד רב יהושע, בן מבוי לא יכול לעכב אפילו על בן מבוי אחר. במילים אחרות, מי שגר באותה עיר, גם אם הוא משכונה אחרת, יכול לפתוח חנות אפילו בשכונה אחרת, ואפילו באותו רחוב של חברו. זאת המסקנה. הנתיבות המשפט שואל שאלה מעניינת, שהוא טוען ככה, שהשולחן ערוך בסימן קוף נוני, הגמרא שם מסתפקת והשולחן ערוך פוסק דברים שלכאורה סותרים ולא מתאימים למה שאנחנו אומרים. הגמרא שם אומרת ככה, שאדם שיש לו אוצר תבועה בעלייה, השני לא יכול, בעל קומת הקרקע, להתקין תנור, משום שהעשן יזיק לתבועתו של חברו. הגמרא ולא יחפור שואלת, מה יהיה אם הבעל האוצר מהקומה השנייה עדיין לא הקים אוצר, אבל גילה דעתו שרצונו להקים אוצר. האם באופן כזה הוא יכול לעכב על בעל התנור מלהניח תנור או לא? אם רצונו של בעל הקומה התחתונה להקים תנור, האם הוא יכול לעכב או לא? הגמרא נשארה בספק. להלכה פסק השולחן ערוך, שכיוון שהספק, יש ספק, אנחנו מחמירים ואומרים שבעל האוצר יכול לעכב על בעל התנור מלהקים את התנור. רק אם הקים בעל התנור, כבר הקים את התנור, הוא לא יכול לעכב עליו. שואל נתיבות המשפט, מדוע בתנור ואוצר החמיר השולחן ערוך, שכיוון שזו ספק בגמרא, לכתחילה יכול לעכב עליו. ואילו בבין מבוי לבין מבוי אחר, בשפה שלנו בין שכונה לבין שכונה, להלכה נפסק שהוא לא יכול לעכב עליו. מדוע כאן לכתחילה אסור וכאן לכתחילה מותר? האמת היא שהמאירי והרעבד כתבו שגם על הגמרא בלא יחפור בנושא של בין שכונה לבין שכונה לכתחילה יכול לעכב עליו, אבל השולחן ערוך לא פסק ככה. ראיתי למורי ורבי הרב אברהם ארלינגר, אני בוגר של ישיבת כל תורה, הוא כתב ספר מפורסם שנקרא ברכת אברהם. שם כתב ברכת אברהם בחידושיו, שאפשר להבין את הדבר הזה, את החילוק בין תנור ואוצר לדין של בן מבוי, משום שאם נתבונן ברמב״ם, הרמב״ם בפרק ו' משכנים מביא את הדין של בן מבוי לבן מבוי, שלא יכול לעכב עליו, ואילו בפרק ט' משכנים, שם הרמב״ם מדבר על דיני הרחקות, ושם כתב הרמב״ם כל דיני הרחקות ונזיקין, ושם כתב הרמב״ם שיכול בעל האוצר, שגילה דעתו לפתוח אוצר, לעכב על בעל התנור. מדוע הרמב״ם כתב את הדברים של אוצר ותנור בפרק ט' ואילו דין בן מבוי בפרק ו'? מי שיתבונן ברמב"ם יראה שבעצם זה שני דברים נפרדים. יש להלכה דיני הרחקות. דיני הרחקות זה דיני נזיקין. וכשיש ספק בדיני נזיקין, כיוון שזה ספק גזל, ספק איסורה לחומרה. אבל בן מבוי זה לא דיני נזיקין. מי שהיה איתנו בתחילת ההרצאה, אנחנו בערנו שדעת הרגעות מימוני והבית יוסף, שזה לא בכלל גדרי נזיקין, משום שזה רק בטל כיסו של חברו. וכיוון שכך, כשיש לאדם ספק בזכות שחכמים תקנו לו, משום שאין כאן נזיקין, מספק הוא לא יכול לעכב עליו. ולכן הדברים ברורים, מדוע הרמב״ם והשולחן ערוך חילקו בין מבוי לאוצר ותבועה. מסקנה, בין שכונה אחרת שנמצא באותה עיר, לדעת השולחן ערוך, יכול לפתוח עסק בשכונת חברו ואפילו באותו הרחוב, משום שאנחנו לא חוששים לשיטת אבי אסף, ורק עדיין יש להעיר שלפי שיטת החתם סופר שקצת תמועה, הפוסקים לא פסקו כמותם, שיש חשש של איסור גזל, קשה להבין עדיין את האיסור. אני רק רוצה לסיים שלכאורה לפי מה שנתבהר עכשיו יוצא שאדם שבא מעיר אחרת לכל הדעות אסור לו לפתוח עסק באותה עיר. מדוע היום אנחנו לא חוששים לזה? אז יש מקום להאריך בזה. אני רק אגיד את מסקנת הפוסקים, שיש כאלה שאומרים שכל האיסור שנאמר בגמרא זה דווקא במסחר, זאת אומרת אומן, חיית וכדומה. אבל היום שכולנו סוחרים בכספים, כתבו האחרונים שאין בכלל את הגדר של אומנות, זה לא נקרא אומן, כי כולם מתעסקים בסחר. ולכן לכאורה לפי השיטה הזו יש מקום להקל, יש עוד כמה פנים להתיר, ולכן לא חוששים לזה להלכה. זה מה שאפשר לקצר מפת הזמן, מה שברור שלכל הדעות, גם אם אנחנו לא חוששים למושג של יורד לאומנות חברו, זה דווקא אם הוא לא יורד לרשותו. אדם שיורד לרשות חברו ממש לכל הדעות זה גזל גמור. הרמב״ם בתשובה למשל כתב, וזה אני אסיים, שאדם שהיה רגיל למול בעיר מסוימת, ובא אחר ובא מל ובאותה עיר, זה לכל הדעות יורד לאומנות חברו. כתב החתם סופר שרב שנמצא בקהילתו, וזו קהילה פרטית שלו, ויש לו שם זכויות לכל רווחי שבאים לו, אין זכות לרב אחר לבוא לאותו מקום, כי זה נקרא יורד לחנותו ממש, ובאופן כזה לכל הדעות אסור. זה מה שיש לי את הזמן להגיד, ואני רוצה בהזדמנות הזו להודות לרב שעכשיו הוא נוכח כאן, שבאמת כבוד גדול היה לי, גם לבוא ממרחקים ולהשתתף בכנס החשוב הזה, ותודה רבה על רשות הדיבור, יישר כוחו, ולך בכוחך, זה כבוד הרב, והושע את ישראל.